שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, חודש טוב, חנוכה שמח, מאזיני כל חי. תודה גדולה לטכנאים שלנו, רב מנדיאור, רב אורי כהן. יוצאים לדרך. הביטו על הנרות. הביטו על החנוכיה המלאה. איזה נס קרה לנו בשבוע הזה. הערב לפני שבוע הדלקנו את הנר הראשון. נר אחד דלק, שבעה נרות היו חשוכים. החושך היה פי כמה וכמה וכמה יותר מאשר האור. בלילה השני הדלקנו שני נרות. שישה נרות היו חשוכים. גם בלילה השלישי עדיין רוב הנרות היו חשוכים. חלף בסך הכל שבוע, וכל המנורה מוארת. נס החנוכה האמיתי לא התרחש רק אז, לפני 2300 שנה אצל היוונים, אלא נס החנוכה האמיתי התרחש אתמול, היום, שלשום, אצלנו בבית, בלב של כל אחד ואחת מאיתנו. התחלנו מאור אחד. כשהתחלנו את האור הראשון היינו קצת תמימים, כי שבעה נרות היו חשוכים. 80% מתוך האישיות שלנו. היה מלוכלך, היה מוכתם, היה מכוער, היה מבולבל, היה מנותק, היה עבוד. אבל אנחנו האמנו. הצטנו אור אחד. ותראו מה קרה. האור האחד הפך לשניים, השניים הפכו לשלושה, והיום, אחרי שבוע בסך הכל, בלילה השמיני, כבר המנורה כולה מוארת, וגם הלב שלנו מואר ביחד איתו. המסר הכי פשוט, הכי חזק, ותמיד מה שהכי פשוט, הוא הכי עוצמתי, הוא הכי נוגע והכי אמיתי. המסר הכי פשוט של חנוכה הוא שאור גורר אור. כשעושים דברים נכון ומתעלמים מהעובדה שרוב האישיות שלנו חשוכה, אבל לוקחים את האומץ להתחיל, לצאת לדרך, להאמין, להאיר אור אחד, במשך זמן מאוד קצר אור גורר אור וגורר אור, והאור מתפשט ומתרחב עד שהוא מאיר את כל האישיות, את כל הלב, את כל הדרך, את כל ראיית החיים שלנו. וזה מה שאנחנו רוצים היום לעשות בשיעור. בהשגחה פרטית גדולה זה מסתדר בדיוק עם המקום שאנחנו עומדים בספר התניה. אנחנו רוצים להציט היום אור אחד באישיות שלנו. לדבר על שינוי אחד, על תיקון אחד, על התקדמות אחת. ונראה איך שההתקדמות הזו היא קריטית. ההתקדמות הזו נוגעת במנועים האמיתיים של האישיות שלנו. וההתקדמות האחת הזאת, גם אם לכאורה מהצד, הכל חשוך, הכל מבולבל, הכל נראה לא במקום, עדיין כשמתחילים מהמקום הנכון, כשמתחילים בדרך הנכונה, כשנוגעים באותם מקומות שהם באמת מניעים את האישיות שלנו, אז גם אור אחד קטן הופך להיות שני אורות, והופך להיות שלושה אורות ומאיר את האישיות כולה. בואו ניכנס באמת לעניין שהוא אחד מהכי עוצמתיים שדיברנו כאן בשיעורים האחרונים, אבל לפני זה נראה ככה באמת לכבוד ימי החנוכה, הלילה זאת חנוכה, אנחנו רואים את הנרות מול העיניים, מי שנמצא עכשיו בבית. אני רק רוצה לומר נקודה וורט קצרצר מיוחד במינו, מהצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, מאבות החסידות, מראשוני החסידות, מהידידים הכי קרובים והכי נפשיים והכי קרובים בנפש, לא רק קרובים כחלק מאותה חבורה, אלא מהידידים הכי נאמנים והכי מבינים של בעל התניה, היה הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. כמו שמסופר שהתבשרנו, התבשרו החסידים בגזירת המאסר, למי הם שלחו קוויטל? למי הם שלחו פתק? כולם היו גדולי עולם שם. כל חבריו של בעל התניה, כל חבריו של רבינו הזקן, החבריה קדישה, כולם היו גדולי עולם, כל אחד עם הברכה שלו, היה יכול לזעזע ריקיים. יחד עם זה כתוב, שהחסידים שלחו באופן אוטומטי. לא היה את הרבה, הרבה היה סגור ומרוחק. אז היו צריכים מהר מאוד לפנות למישהו. האדם שאליו שלחו שליח, זה היה הצדיק רב לוי יצחק מברדיצ'וב. וכתוב שרב לוי יצחק מברדיצ'וב במהירות פתח חומש. והוא ראה שכתוב, נפתח לו בפסוק, מפרשיות השבוע האלו, שיעקב אמר, לכו תראו כי יש שבר במצרים, שבר ראשי תיבות, שני אור בן רבקה. שזה היה ראשי תיבות של רבינו הזקן בעל התניה. זאת אומרת, רואים את הקשר הקרוב והחזק, בין הקשר הנפשי שהיה, בין רבינו הזקן בעל התניה לבין הצדיק רב לוי יצחק מברדיצ'וב. והוא יש לו רעיון מיוחד במינו, בנוגע לימי החנוכה, אז רק כהקדמונת קצרה לנושא המאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד משפיע, וממש מכריע שאנחנו הולכים לעסוק בו. לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה. הגמרא המפורסמת במסכת שבת, תנו רבנן מהי חנוכה, שכשנעשה לכהנים נס, אחרי המלחמה נעשה להם נס פח השמן, או מסיימת הגמרא את הקטע לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה. הווה אומר שחנוכה תוקן רק שנה אחרי הנס, ולא באותה שנה. פלא פלאות. 8 ימים השמן לא נגמר. 8 ימים התחברו שמיים וארץ. 8 ימים כהנים ראו נס, פלא, ישועה והצלה, שהיא למעלה מדרך הטבע, למעלה מהיגיון. זה עוד לא הספיק להם לקבוע חג. זה עוד לא הספיק להם לתקן שגם בשנה הבאה נדליק נרות. שבכל שנה מחדש נדליק בבית נר איש וביתו חנוכיה לזכר הנס הזה. רק לשנה אחרת, חלפה שנה ואז החליטו לקבוע את ימי החנוכה, את החג שאנחנו מציינים בימים האלה. למה? אם נס מצריך חג, מצריך תזכורת, צריכים לתקן אותו מיד. אנחנו רואים לגבי פסח. את הזכר ליציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה מיד, עוד לפני היציאה ממצרים, ומיד אחרי היציאה ממצרים. הוא לא מחכה שנה. אז אם הנס הוא משמעותי והוא נצחי, אז צריכים לקבוע את החג מיד. אם הנס הוא לא משמעותי ולא נצחי, אז למה אחרי שנה החליטו כן לקבוע את החג? מה קרה אחרי שנה? אנחנו לא יודעים על שום דבר שקרה אחרי שנה. אומר הצדיק מברדיצ'ב רעיון חסידי, קבלי, פנימי, מהותי וענק, שהוא יסוד לכל חגי ישראל, לא רק לחנוכה. לשנה אחרת קבעום. חג קובעים רק על נס מתמשך. רק על נס שהוא אקטואלי, שהוא רלוונטי, שהוא תמידי, שהוא מתרחש מדי שנה מחדש. בהיסטוריה של עם ישראל ישנם המון ניסים. לא לכולם קבעו חג. סנחריב, איזה נס, איזה פלא יותר גדול מ-180,000 חיילים של סנחריב, שמתו בלילה אחד, שפרצה בהם מגפה, והם פשוט נעלמו כלא היו בלילה סדר. איפה היה נס כמו שמש בגבעון דום אצל יהושע בן נון, בכיבוש הארץ, בג' בתמוז? בהיסטוריה של עם ישראל היו המון ניסים, לא על כולם קבענו חג. כי נס שהיה וחלף, לא קובעים עליו חג, מה זה נוגע אלינו? זה עניין לספרי ההיסטוריה. חג קובעים על דרך חירות, על זכר ליציאת מצרים, על בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, על נס שמתרחש מדי שנה מחדש, על אירוע ששינה את העולם, שחולל משהו בנפש, חולל משהו בלב, וכל שנה מחדש הוא מתחדש ונותן ליהודי את הכוח לחוות אותו שוב. לכן לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה, כי חכמים חיכו לראות שנה, האם חנוכה מתרחש שוב? האם הפלא הזה של האור שהפך, של החושך שהפך לאור, הפלא הזה של השמן הקטן שהספיק לשמונה ימים, האם הוא מתרחש מדי שנה מחדש? האם הוא מתחולל בלב של יהודי? האם הוא מתחולל בין שמיים לארץ, במערכת היחס, במערכת הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא? האם יהודי מקבל את הכוח לחדש את הנס הזה בעצמו, בתוכו, באיש וביתו, בתוכו ובמשפחתו? לשנה אחרת כבר, חלפה שנה, וחכמים הרגישו שנוחם עול חנוכה. שעוד פעם חנוכה, שחנוכה לא היה בשנה שעברה, אלא מתרחש בשנה הזאת. ולכן קבעום בהלל והודעה, וזו בדיוק הנקודה שמתרחשת אצלנו בבית בשבוע האחרון. הנס הזה של חנוכה, הנס הזה שאור קטן של חשמונאים, מגרש את החושך הגדול ביותר של היוונים, אנחנו צריכים להבין, לא היה חושך כחושך היוונים. כי הם היו הכל. הם היו המוסכמות, הם היו הדעה השלטת, הם היו הפוליטיקלי קורקט, הם היו הדעה המוסכמת והמקובלת. בוא נדבר בשפה של זמננו. הם היו אמריקה, הם היו רוסיה, הם היו גוגל, הם היו אמזון, הם היו הכל. כל המידע, כל הרשתות, הכל היה היוונים. עד היום הזה ישנן אלפי מילים בשפה העברית, אפילו בתלמוד, אלפי מילים בתלמוד שמקורן ביוונית. כימיה, מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, אסטרטגיה, אפילו מילים שבאו מהתלמוד ממש, איסטניס, אנדרוגינוס, זה הכל מילים יווניות, מילים שחכמים דיברו בהם, הם באו משם. היוונים באמת השפיעו, הם יצרו את המדע, הם יצרו את האומנות, הם יצרו את היופי. אנחנו גם היום, 2000 שנה אחרי, לא יכולים לחמוק מתרבות יוון. היא חלחלה לכל מקום, היא עיצבה את העולם, היא עיצבה את החשיבה. ויחד עם זה, קם מתתיהו אחד עם 5 בנים, ואומר, הם יודעים הרבה, אבל לא יודעים הכל. הם יודעים מה שאדם יכול לדעת, הם לא יודעים מה שהקודש ברוך הוא מכניס לנו לראש. יש גבול למה שהם יכולים לדעת, והוא קם ומתנגד להם. האור האחד הקטן הזה משנה את העולם, ומחולל ניסים, ומבריח אותם מארץ. הם מתקפלים והולכים, ובית המקדש חוזר לשליטה שלנו לעוד 200 שנה, עד החורבן השני. הנס הזה מתרחש בלב של כל אחד מאיתנו, בבית של כל אחד מאיתנו, בסביבה של כל אחד מאיתנו, בכל שנה מחדש. וזה בדיוק נס החנוכה. לא רק הנס שהיה אז, אלא הנס שהתרחש השבוע אצלנו בבית. מאור אחד קטן ושבעה נרות חשוכים, לשמונה נרות מוארים, ואפס חושך. ובואו ניקח את זה לחיים. בואו נדבר היום על תובנה מופלאה. אנחנו רוצים לדבר היום על הכוח של מעשה אחד טוב, של דיבור אחד טוב, של מחשבה אחת טובה. אדמור הזקן בתחילת פרק ד' בתניה, יוצר מעמיד קומה בנפש האדם, יוצר עוד קומה, אנחנו מתקדמים במבנה הנפש, אחרי שדיברנו על גרעין הנפש בפרק ב', ובפרק ג' דיברנו על השכל והמידות, על העולם הפנימי של הנפש, העולם של ההגיונות שיוצרים תשוקות. אדמור הזקן מתקדם עוד רמה בנפש. והרמה הזו היא הרמה הכי פרקטית. היא הרמה שממנה הכי קל להתחיל. אם אנחנו רוצים להתחיל שינוי מאיזה מקום, אם אנחנו רוצים להתחיל התקדמות מאיזה מקום, המקום הכי מתאים להתחיל ממנו. זה פרק ד' בתניה. הפרק שבו אנחנו אוחזים, ואדמור הזקן מדבר על הכוח של מחשבה טובה, דיבור טוב ומעשה טוב. כדי להבין היטב את המהפכה שאדמור הזקן יוצר כאן, וכמו שאנחנו נראה זאת מהפכה שבעצם מרכיבה את כל החשיבה הפסיכולוגית היום, את כל החשיבה המקצועית בנושא ההשפעה של האדם על של עצמו, בנושא יצירת שינוי פנימי, אני רוצה לספר סיפורון קצר. סיפורון מאוד אישי, אבל איך אומרים, בשביל להפיץ חסידות צריכים מסירות נפש. אז היום מסירות נפש זה לא לקפוץ לאש, אנחנו כבר לא ברוסיה, זה לא לגדל ילדים בחינוך קומוניסטי, זה לא להבריח ילדים מהקנטוניסטים. היום מסירות נפש זה אולי לספר משהו אישי, שיהיה אדם שיתעורר ממנו, שיתחבר לזה, ויבין יותר טוב בעיקר את הנמשל, לא את המשל, אלא את הנמשל שלו אנחנו רוצים להגיע. לפני, אני יודע, 20 שנה אולי, קצת יותר, הייתי בחור צעיר, לא כל כך צעיר, הייתי בחור, וסבלתי מאיזה שהם הפרעות, כמו שקורה בגיל ההתבגרות, סבלתי מאיזה שהם הפרעות חרדה, חרדה על המקום שלי בעולם, על היכולות שלי, על המעמד שלי, ספקות על מה אני מסוגל לעשות, איך אנשים מסתכלים עליי, איך אנשים מעריכים אותי. וזה כבר קצת כבר נהיה חריג, זה כבר קצת התחיל להפריע אפילו להתנהגות. אנחנו יודעים שהמדד להפרעה פסיכולוגית, האם היא סתם משהו חולף, או משהו שצריך להתייחס אליו, זה האם זה מפריע להתנהגות? האם זה כבר מפריע לקיום היומיומי? אם זה לא מפריע, אז זה עוד רעש שיש בחיים, יש המון רעשים, אז יהיה עוד רעש אחד. אבל אם זה ממש משפיע, זה מפריע למצב רוח, זה מפריע למוטיבציה, זה מפריע לחשק, זה כבר שלב שצריך לטפל בזה. והקדוש ברוך הוא עזר לי. פגשתי באיזשהו מקום, זה לא היה בארץ, פגשתי באיזשהו מקום בחוץ לארץ, יהודי חרדי, כבר הרבה מאוד שנים לא שמעתי ממנו, אני חושב שאפילו לא דובר עברית, דיברנו ביידיש, ופתחתי לפניו את הלב, יהודי חסיד, פתחתי לפניו את הלב, והוא נתן לי עצה, אולי העצה הכי חשובה שקיבלתי בחיים, בוודאי העצה הכי משפיעה שקיבלתי בחיים, עצה שאני מיישם אותה עד היום הזה, כמעט יום-יום. הוא אמר לי, תראה, האישיות שלך מורכבת משתי רמות, מאישיות פנימית ואישיות חיצונית. אפשר להתחיל לטפל באישיות הפנימית, להתיישב מול פסיכולוג, ולהתחיל לחקור מאיפה נובעים הספקות שלך, ומאיפה נובע הבלבול שלך, ומאיפה נובע חוסר יציבות שלך, וללכת 20 שנה אחורה, ולהבין שאולי היה עם ההורים ככה, ועם המלמד ההוא ככה, ואולי בגלגול הקודם היה ככה. זו דרך אחת, היא דרך שהיא טובה, חשובה, שפסיכולוגים משתמשים בה. ויש דרך אחרת. להתחיל מהמערכת החיצונית של האישיות. לעזוב את מה שאתה, ולדבר על מה שאתה חושב, מה שאתה מדבר ומה שאתה עושה. ולהחליט שברמות החיצוניות, אתה לא מתעסק עם כל הזבל הזה. אתה יודע שהזבל הזה קיים בתוכך. אתה יודע שהבלבול הזה קיים בתוכך, אבל אתה מחליט שאתה סוגר את השערים בפני הבלבול הזה. אנחנו נשב ביחד לשיחה, אני אסמן לך ביחד את הבלבול, את הגבולות של הבלבול, אנחנו נסמן ביחד ונגיד, המחשבה הזאת היא שטות, הספק הזה הוא בלבול, הספק הזה הוא מחשבה זרה שצריכים להתעלם ממנה, ואחרי שאנחנו נסמן את זה ואתה תאמין לי, כי אנחנו לא נוכל לרדת לשורשי הסיבות ושורשי הספקות ושורשי התאיות. זה טיפול פסיכולוגי שיקח שנים. אנחנו לא נוכל לרדת לשם, לא נגיע לשם. אלא אתה תאמין לי בחשיבה מסודרת, אחרי שעה, אני אוכיח לך שהספקות שלך הם שטויות. אין לך שום בעיה שביטחון עצמי, אף אחד לא מזלזל בך, יש לך יכולות מופלאות, תפסיק עם כל השטויות האלה. ואחרי שאתה תאמין לי, אנחנו נסמן את הספקות האלה, ואתה תאמין לי, אתה תחליט שאתה סוגר את השערים בפני הספקות האלה. מה הם השערים? הוא כמובן לא אמר לי את זה בצורה כל כך מפותחת ומקצועית, אבל זה כבר החלק של ספר התניה שעליו נדבר. השערים הם המחשבה, הדיבור והמעשה. אתה תחליט שאתה לא חושב על זה, אתה לא מדבר על זה, ואתה לא עושה שום דבר בגלל זה. אתה פשוט מאמין לי שהספקות האלה הם שטויות, וכשהם יעלו לך, אתה פשוט מוציא אותם מהמחשבה, עוקר אותם, אנחנו עוד נראה איך עוקרים מחשבה. זאת עבודה מדהימה, אבל אתה מזיז, מסיח את המחשבה, לא מדבר על זה. לא עושה מזה עניין, לא שואל שאלות חברים, לא בודק את עצמך כל הזמן, ובוודאי לא עושה שום דבר בגלל העניין הזה. שוב, נגיד שוב מה שהוא אמר לי. אתה יכול לטפל בעצמך, קרי, בשכל ובמידות, בעולם הפנימי שלך, אבל זה ייקח הרבה זמן. תמורת זאת, אתה יכול לטפל בחלק החיצוני, בשערים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך בשערים של האישיות. אגב, בשפה המקצועית זה נקרא טיפול CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, מחשבתי התנהגותי, שאומר, אנחנו לא מטפלים בשורשי הסיבות, אלא במחשבה ובהתנהגות. שם אנחנו חוסמים את הבלבולים הפנימיים. מוריי ורבותיי, הקדושים העיקרים והתיאורים, היסוד של כל העניין הזה, להבדיל אלפי הבדלות, נמצא בפרק ד' שבו אנחנו מדברים, וזה נמצא שם במפורש. אדמור הזקן כמובן מדבר בין יהודי למקום, לא בין יהודי לעצמו, לא בין יהודי לחברו, אבל היסודות הם אותם יסודות. יסודות הנפש הם אותם יסודות. רבינו הזקן בתחילת פרק ד' בונה קומה נוספת של האישיות. אחרי שדיברנו על גרעין האמונה, על הגרעין האלוקי, אחרי שדיברנו על השכל והמידות האלוקיים, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, היכולת של אדם לחשוב אלוקות, לייצר בליבו אהבה ויראה אלוקית, מתוך הדעת, מתוך ההתבוננות, שזה העולם הפנימי שלנו, אומר אדמור הזקן, ועוד, כך מתחיל פרק ד' בתניה, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה. לנפש יש קומה נוספת. מעבר לעולם הפנימי שלנו, התשוקות, התאיות, הספקות, המחשבות, הרצונות, יש לנו קומה נוספת. אדמור הזקן קורא לה לבושים, בגדים. הנפש לובשת על עצמה בגדים. מה הכוונה בגדים? בגדים אלו כלים להתגלות החוצה. זה לא הנפש עצמה, זה כלים לפתח את מה שיש לה בפנים, ליצור אותיות, ליצור ברור, ליצור התחלקות, וגם לגלות את זה לאחרים ולהביא את זה לעולם. מתי אדם לובש בגדים? אילו אדם היה חי לבד בעולם, בלי יצר הרע, לפני חטא עץ הדעת, לא היו בגדים. כשלאדם לא היה יצר הרע, כשאדם חי עם עצמו ועם הקדוש ברוך הוא, והראייה שלו על החיים הייתה נכונה, אז אדם וחווה הסתובבו ערומים ולא התבוששו. למה נוצרו בגדים? כי נוצרה בעולם מערכת יחסים. יש אני ויש אתה. ולכל אחד מאיתנו אחרי החטא יש נפש בעמית. אז מתחילים הספקות. מה אני חושב עליך? מה אתה חושב עליי? כל אחד כבר מעורב אצלו טוב ורע בתוך המחשבות האלה. אז צריכים להתחיל להתכסות. הרעיון של בגד הוא בעצם ליצור אפשרות כלי להתגלות החוצה. הבגד לא נועד בשבילי עצמי, אלא הבגד נועד בשביל ליצור מערכת יחסים נכונה ביני לבין האחרים. אומר אדמור הזקן, גם לנפש, מעבר לשכל והמידות עצמם, שזה הנפש הפנימית, יש לנפש שלושה כלים שדרכם היא מתגלה החוצה. מחשבה, דיבור ומעשה. יש לנו עולם ארטילאי של רצונות ותשוקות, אבל אנחנו עוד לא חשבנו עליהם. עוד לא בנינו אותם. מה אנחנו בדיוק רוצים? אנחנו רוצים לעבוד כאן או לעבוד שם? אנחנו רוצים להתקשר אל הקדוש ברוך הוא בדרך כזאת או בדרך אחרת? מה אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא? איך מערכת היחסים בינינו? אנחנו צריכים להפוך את זה למחשבה. המחשבה היא לא השכל עצמו, היא לא כוח ההיגיון. המחשבה היא הכלי שבו אתה מפרק את הדברים, בו אתה נותן לדברים אותיות, בו אתה נותן לדברים התחלקות. אחרי שחשבת על זה בתוך עצמך, אתה מוריד את זה בעוד רמה. אתה מלביש את זה בעוד רמה, וכבר מדבר על זה. אתה מוציא את זה לאור עולם, בשלב השלישי הוא ללכת לעשות משהו בגלל זה. חשבתי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתן צדקה. דיברתי על זה, הבנתי את הערך של צדקה, דיברתי על הערך של צדקה, וזה יצר אצלי חשק ללכת ולתת, למצוא אני ברחוב ולתת לו צדקה. אדמור הזקן בא בפרק ד' ואומר דבר מדהים, ואנחנו הקדשנו לו את השיעור הקודם, נקדיש לו גם את השיעורים הבאים, כי זאת מהפכה אמיתית. הקדוש ברוך הוא בחר בלבושים ולא בחר בנפש. למרות שאנחנו כל הזמן שואלים, אבל מי אני? מה מעניין אותי? וגם הקדשנו לזה את השיעורים הראשונים. איך לעצב אני חדש? אומר אדמור הזקן דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא לא שואל כמעט מי אתה. זה באמת שאלות לחסידים, שאלות למתקדמים. השאלה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא שואל, מה אתה חושב, מה אתה מדבר ומה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא מתעסק עם השערים ולא מתעסק עם המהויות. אם נסתכל ב-613 מצוות, 606 הן מצוות מעשיות. לאן ללכת, מה לאכול, מה לשתות, מה לחשוב ומה לדבר? אין כמעט מצוות על הלב. יש בסך הכל 7 מצוות שהן חובת הלבבות. אמונה, אהבה ועירה וכו'. אבל 606 מצוות, 99% מצוות, הם מצוות של מה אתה מדבר, מה אתה עושה ומה אתה חושב. בשיעור הבא באמת נשאל למה. למה זה יותר חשוב? מה אני מדבר מאשר מה אני? אבל היום לא נעסוק בלמה, היום נעסוק במציאות. המציאות היא, אומר אדמור הזקן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הקדוש ברוך הוא מתעסק עם השערים, עם מה אתה מדבר, מה אתה חושב ומה אתה עושה, הוא פחות ופחות, הוא מתעסק עם המהות. מי אתה, מי הרוח שעומדת מאחורי המעשה? כמובן שגם זה צריך, ועל זה דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה למטיבי לכת. הבסיס הוא, קודם כל, מי אתה, מה אתה מדבר, מה אתה חושב ומה אתה עושה. וזה ברוח ימי החנוכה, נותן לנו בשורה ענקית. יש מאיפה להתחיל. זה לא כל כך משנה מי אני. יכול להיות שבפנים אני מבולבל, בפנים אני תוהה, בפנים אני לא יודע איפה המקום שלי, בפנים שבעה נרות חשוכים. אבל בחוץ אפשר להדליק נר אחד. בכל רגע יש לי את הבחירה. מה לעשות, מה לדבר ומה לחשוב. גם אם בתוכי אני מבולבל ביותר ולא יודע איפה אני נמצא, יש לי את הבחירה. מה לעשות עם זה? האם לחשוב על זה? האם להרהר בבלבול הזה? האם להרהר בדאגות שלי? האם להרהר בפחדים שלי? האם להרהר בספקות שלי? או להפך? או למלא את המוח, ועוד רגע נראה איך עושים את זה, למלא את המוח במחשבה טובה, למלא את הדיבור בדיבור טוב, ולמלא את העשייה בעשייה טובה. אני אביא לזה דוגמה חיובית. קודם דיברנו על דוגמה שלילית. אמר לי אותו חסיד, אותו חבר יקר, שהציל לי את החיים, הוא אמר לי, אתה לא חייב לחשוב על מה שמבלבל אותך. תסמן את המחשבות המבלבלות האלה, ומרגע שסימנת אותן, פשוט תעקור אותן. אני לא יכול להתאפק, אני אביא עוד דוגמה לשלילה, ואחרי זה נביא דוגמה חיובית להבדיל לחיוב. היה אדם באמריקה שקראו לו ג'ון נאש. הוא היה פרופסור לתורת המשחקים, פרופסור למתמטיקה, זוכה פרס נובל למתמטיקה. אחד המתמטיקאים המשפיעים ביותר בעולם במאה השנים האחרונות. והוא סבל מאוד מאוד מסכיזופרניה. הוא היה אדם מומלל. הוא שנים, שנים יצא ונכנס בבתי רפואה לנפש. היה סובל מהזיות. הוא מסכן, אדם כל כך עילוי, גאון עולם, גאון עולם, זוכה פרס נובל, שהחיים שלו היו הרוסים, בגלל יצר הרסני שבא מבפנים. הוא היה מדמיין שהוא רואה כל מיני אנשים אדומים, שהוא קרא להם קומוניסטים, שהם רוצים להפוך את אמריקה, והוא היה שולח מכתבים, מטריף של השגרירות האמריקאית, במכתבים על הכנופיה הקומוניסטית שרוצה לעשות הפיכה באמריקה. והם היו רודפים אחריו, הוא היה יוצא ונכנס. פעם מישהו שלח לי קטע מאיזשהו סרט שעשו על החיים שלו. מישהו שלח לי את הקטע הזה ואמר לי, אתה מאוד מאוד תהנה מהקטע הזה. רואים קטע, אינני יודע אם הוא מציאותי או דמיוני, אבל הוא קטע שמעביר מסר מאוד מאוד חד ליצר הרע, ליצר ההרסני, שכולנו סובלים ממנו. הוא יוצא מהאירוע הגדול בחייו ובחיים של כל איש מדע. פרס נובל בשוודיה, אדם מקבל הכרה עולמית על התרומה שלו לעולם המדע, לעולם המתמטיקה, לעולם החישובים. והוא יוצא מהאירוע הזה, ביחד עם אשתו, הרגע הכי גדול של איש מדע בחיים. ואשתו פתאום רואה שהוא מתנתק ממנה. שהוא שוב נופל לתוך הרדיפות האלה. העיניים שלו מצטמצמות, הוא הופך להיות רדוף, הוא הופך להיות אבוד, הוא הופך להיות תלוש. היא שוב רואה איך שההרס הזה מתעורר בו מבפנים, ומאיים עליו ומבלבל לו את המוח. ואחרי רגע הוא מחייך חיוך גדול, הפנים שלו מתמלות חיוך גדול, והוא אומר לה, בואי נמשיך. זה הרגע של הריפוי. הרגע שהוא הצליח לסמן, ללכוד את ההרס, להגיד, זה לא אני, זה יצר הרע. ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ולחסום אותו בכניסה. להגיד, אתה לא תשתלט לי על המרחב של התודעה, אתה לא תשתלט לי על המרחב של הדיבור, אתה בטח לא תגיע למעשה. אני אעצור אותך בפנים כשאתה קטן, ולא אתן לך לצאת החוצה. אז זה בצד השלילי. בצד השלילי, מה שרבינו הזקן רוצה ללמד אותנו. הקומה של הלבושים היא קומה בפני עצמה. לא משנה איפה אתה נמצא בפנים, המחשבה, דיבור ומעשה זה קומה שעומדת בפני עצמה, וממנה אפשר להתחיל, חייבים להתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זאת הקומה שהקדוש ברוך הוא בחר בה. וכך בצד החיובי. בצד החיובי, סיפור שיש אותו בווידאו, אפשר כולם לראות אותו, סיפור מאוד מאוד מרגש. מספרים זוג בארצות הברית, נדמה לי בשיקגו, בשם וייס, שהם היו חתן וקלה, והמנהג בחבד הוא היה ש... חתן וקלה היו זוכים בשנים היותר שקטות, שהיו פחות אנשים, חתן וקלה היו זוכים להיכנס לפני החתונה, להתברך אצל הרבי. לפני הרגע הכי גדול בחיים, שיהודים זוג מקים בית בישראל, כמה אנחנו רוצים ברכה, כמה אנחנו רוצים חיזוק, כמה אנחנו רוצים הבטחה מצדיק, שבעזרת השם זה ילך טוב, לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצווה. אז חתנים וקלות היו זוכים להיכנס לרבי שבוע, שבועיים, חודש לפני החתונה, להיכנס ביחד ולקבל ברכה. כמובן, לא ממש בימים האחרונים לפני החתונה, אלא קודם לכן. בשנים האחרונות שהקהל כבר היה יותר גדול, אז היו נכנסים קבוצות של חתנים וקלות ליחידות כללית, לשיחה מרכזית שהרבי היה אומר לכולם. אז בשנים ההם שהקהל עוד היה קטן, נכנסו חתן וקלה, וביחד הם ישבו קודם, וכתבו את הפן, כתבו את הקוויטל, מה הם מבקשים מהרבי? ילדים, ובריאות, ושליחות, וחיים של יראת שמיים, ולהשפיע בעולם. כל מה שחסיד מבקש. והם נכנסים ביחד לחדר, ופתאום הקלה פורצת בבכי. ופשוט פרחי נסער. והיה נראה כאילו היא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. והחתן האומלל הזה, שבועיים לפני החתונה, הם נכנסים ביחד לבקש ברכה לחיים מאושרים, וככה זה מתחיל. יש לה סודות, היא רוצה לדבר עם הרבי ביחידות. הוא כבר היה בטוח שהיא בטח מדברת עליו, שהיא לא שלמה עם השידוך, והיא לא מרגישה אולי מספיק רגש שלה, וכו' וכו' וכו'. כמו כל הבלבולים והספקות שיש לחתנים וקלות. הוא יצא החוצה, והיא שעתיים הרבי, 10 דקות, 20 דקות בחדר, אחרי שהיא יצאה, היא הייתה מאוד נסערת ולא היה אפשר לדבר איתה, בחדר כבר היו היומים הסמוכים לפני החתונה, אז כבר לא היה מתאים לדבר, ונגמרה החופה, בחדר ייחוד, וחתן וקלה סוף סוף נמצאים ביחד, וחתן שואל אותה שאלה ראשונה, מה היה אצל הרבי, מה אמרת לו? היא אומרת לו, תשמע, אמרתי לרבי שאני רוצה לבטל את השידוך, שבועיים לפני החתונה, היא רוצה לבטל את השידוך, למה? כי היא אומרת, אני אדם שלא מתאים להתחתן, ככה אני מרגישה, אני אדם עצבני, אימפולסיבי, אני לא מתאימה להתחתן, אני אדם חסר סבלנות, אני אפגע בך, אני אצעק עליך בכל המתחים, בכל ההתמודדויות של החיים, אני מהר יורה, מהר שואגת, אני לא רוצה לפגוע בך, אתה אדם יקר, אני לא רוצה לפגוע בך. אז אמרתי לרבי שאני רוצה לבטל את השידוך, ולחכות כמה שנים עד שאני אתבגר קצת, ואז אני אתחתן. נו, אז למה באת לחתונה? היא אומרת, הרבי אמר לי שמה פתאום, שידוך זה משמיים ושידוך לא מבטלים, ואז הרבי הוסיף עוד כמה מילים, נתן לה עצה. ביחס למה שאת אומרת שאת סובלת מרגש בעייתי, מרגש של עצבנות, של חוסר סבלנות, של אימפולסיביות, אז תקחי משהו. תתלבשי בלבוש המעשה. ממול הרבי אמר לה, יש פה גן של איזשהו ילדים לקויי למידה, ילדים של חינוך מיוחד, ילדים שלומדים לאט, שלומדים עם הרבה רגישות. תתנדבי שם שעה בשבוע. שעה בשבוע תתנדבי לטפל, לעזור, ללמד את הילדים האלה, לשוחח עם הילדים האלה. והטיפול עם הילדים האלה ילמד אותך סבלנות. כי צריכים לדבר לאט, ובטון הנכון, ולא להתרגז, ולא לאבד סבלנות, ולומר עוד פעם, ועוד פעם, ולראות את היופי הפנימי של הילדים, ולא את התגובות החיצוניות שלהם. המעשה ישנה את הלב. לבוש המעשה, הבגד ישנה את האדם. בגד מעורר הכוונה, אומר ספר החינוך. לכן הכהן לובש בגדים מיוחדים, לכן בשעת התפילה צריכים בגדים מיוחדים. היכון נקרא תלוקח ישראל. הבגד ישפיע פנימה. זה מה שאומר לנו אדמור הזקן כאן. המחשבה, דיבור ומעשה הם לא רק התגלות של הנפש, הם לא רק בגד במובן של התגלות הנפש, הם גם קומה נפרדת, ולכן אפשר לנתק אותה מהנפש, גם אם הנפש לא נמצאת במקום הנכון, אבל אפשר ללבוש את הבגדים הנכונים, ומתוך הבגדים הנכונים זה ישפיע פנימה. מה אני מתכוון? בואו נדבר באותיות פשוטות. ברמה הפשוטה ביותר, נתחיל מהמחשבה, אולי נתחיל מהסוף, מהחלק הקל, מהמעשה. כמו שאמרנו, אין לך חשק לקום בבוקר, תקום. תמיד צריכים חשק, תקום, מתוך הקימה יבוא החשק. אין לאדם, אדם מרגיש איזשהו חוסר חיבור לילדים שלו, אולי חוסר חיבור לאישה, חוסר חיבור לחיים שלו. מתי עשית בזמן האחרון משהו למענם? מתי עשית בזמן האחרון משהו שיקשר אותך אליהם? מתי עשית בזמן האחרון איזשהו משהו שתרגיש את הקרבה אליהם? אז תצא לרחוב, עכשיו חנוכה. תקנה איזה מתנה לכל אחד מהילדים, תקנה איזה מתנה לאישה, תתרח בשביל זה. אז אם אתה תתרח מתוך המעשה, למרות שאין לך רגש, אבל מתוך המעשה אתה תאיר נר אחד, שהוא יאיר גם פנימה. המעשה עצמו יעורר רגשות. כך בדיבור. אין לך מצב רוח, אתה לא בתקופה טובה, אבל תחליט שאתה דווקא כן מכיר טובה. תתאר לעצמך יהודי, בוא נתאר לעצמנו יהודי, שיחליט שהוא פעמיים בשבוע אומר תודה לקדוש ברוך הוא על משהו. לא רק קורא מהתפילה, אלא אומר מעצמו. לפני השינה הוא אומר פעמיים בשבוע תודה לקדוש ברוך. נחשוב על יהודי שפעמיים בשבוע אומר תודה אמיתית, לאשתו על משהו, על הדברים הפשוטים. על הדאגה שלה, על האכפתיות שלה. אישה שפעמיים בשבוע תגיד לבעלה תודה על משהו. מתוך הדיבור, למרות שהלב לא נמצא שם, זה מלאכותי, אבל מתוך הדיבור זה יבוא פנימה. וכך גם במחשבה, וזה העניין העיקרי. יש ביטוי שאומרים אצל חסידים, אינני יודע מתי הוא נולד, שאומר, חוק המחשבה השנייה. אנחנו לא יכולים לשלוט במחשבה הראשונה. יהודי יוצא לרחוב, עולה לו מחשבה כזו, מחשבה אחרת, דאגה כזו, תהייה כזו, חס ושלום עירור עבירה, אין אדם ניצול בכל יום עירור עבירה, עולים לו כל הזמן עירורים. את המחשבה הראשונה אי אפשר לעצור. זה לא בשליטה שלנו, זה כל, כמו שאמרנו, העולם הפנימי של הנפש, השכל והמידות לא מתוקן, אז הוא כל הזמן הלב יורה, יורה רעיונות כאלה, רעיונות כאלה, תשוקות כאלה, ולא תטורו אחרי לבבכם. אבל במחשבה יש לנו שליטה. אין לנו שליטה על ההתחלה, על המחשבה הראשונה, יש לנו שליטה על המחשבה השנייה. אנחנו יכולים להחליט מה לעשות עם השער הזה. האם נסגור את השער בפני המחשבה הראשונה, או להמשיך לדסקס בה, להרחיב את התודעה ולהציף אותה החוצה. במחשבה הראשונה אין לנו שליטה, במחשבה השנייה יש לנו שליטה. זה מה שלימד אותי אותו יהודי יקר מתחילת השיחה, שאיתה התחלנו את השיעור. על המחשבה השנייה, מוריי ורבותיי, רבותיי וגבירותיי, יהודים יקרים, על המחשבה השנייה יש לנו שליטה. אנחנו יכולים להחליט על מה להמשיך לחשוב. יהודי יוצא לרחוב, יוצא לו, עולה לו איזה ערעור עבירה. אתה לא יכול שזה לא יעלה. אתה יכול לפעול שזה לא ימשיך. תשיח את הדעת מהמחשבה הזו לעניין אחר. תשיח את הדעת לכל יהודי צריך שיהיה בנק של מחשבות טובות. מחשבות שמחות, מחשבות חיוביות, איזשהו סיפור ששמעת אתמול, איזה וורד חסידי ששמעת אתמול, איזה וורד בניגלה ששמעת אתמול, סתם איזה חלום טוב שיש לך להגשים אותו. מתחילה המחשבה הזאת, אתה פשוט מסמן אותה ומעיף אותה מעצמך. ומעביר, אבל להעיף מחשבה אי אפשר. כי המחשבה זה לבוש נפשי, זה לבוש שפועל, זה לבוש שיש בו אנרגיה. צריך למלא את המחשבה במשהו אחר. אז תחליט, אני לא חושב על זה. אני מסיח דעת למשהו אחר. ומוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו מניסיוני, משהו שאני מתחייב עליו עכשיו כאן קבל עם ועדה. תבדקו אותי, הוא בחנון עינה בזאת. אם יש אדם שסובל ממחשבות מטרידות כלשהן, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, בכל תחום שיהיה, והוא יקבל על עצמו את חוק המחשבה השנייה, שהוא מסיח דעת מהמחשבה הראשונה, ועובר למחשבה אחרת יותר חיובית, יותר נעימה, יותר טובה, תוכלו לבדוק ולראות שהכמות המופעים של המחשבות השליליות הולכת ופוחתת. אם תעשו X, כל פעם שאתם מסיחים דעת ממחשבה, אתם תראו שביום הראשון היא מופיעה 100 פעמים, ביום השני היא מופיעה 90 פעם, ביום השלישי היא מופיעה 80 פעם, בדיוק כמו חנוכה. ביום הראשון האור, הרוב זה חושך, והאור האחד הוא קטן, ביום השמיני כבר האור משתלט על כל המרחב. זה הרעיון של חנוכה. צריכים להתחיל מהיסח הדעת ממחשבה שלילית, ולמלא את הראש, במחשבה חיובית. היו פעמים שיהודים בחורים היו כותבים לרבא, שיש להם כל מיני מחשבות שליליות, כל מיני שטויות. הרבי אמר, מה קראתם לפני השינה? לפני השינה, לפני שהלכתם לישון, מה קראתם? מה הייתה המחשבה האחרונה שלכם? איפה הסתכלתם לפני השינה? המחשבה האחרונה של יהודי, הבורק אין בו מים, נחשים והקרבים יש בו. אבל ברגע שאדם ממלא מים, הוא מסיח דעת מהנחשים והקרבים, ותמורת זה מחליט שהוא ממלא את הראש במחשבה טובה. באופן אוטומטי, האור הולך ומתפשט. במילא יש לנו פה בשורה ענקית, ברוח ימי החנוכה ובכלל, יש מאיפה להתחיל. אני רוצה לומר וורט ענק, שהוא ראוי לשיעור שלם, מסרתי אליו גם בעבר בפרשת שלח, נדמה לי בשנה שעברה, שיעור שלם מיוחד במינו. אני רק אומר את הנקודה. מובא בספרי אדמו"רי חב"ד, שזה ההבדל בין כיבוש יהושע לכיבושו של משה רבינו. שני מנהיגי עם ישראל, המנהיגים הגדולים והראשונים של עם ישראל, שניהם ניסו לכבוש את הארץ. מוישה רבינו שלח מרגלים כדי לכבוש את הארץ, והשליחות, אסור, אני לא רוצה להגיד כלפי מוישה, נכשלה, אבל בוודאי לא הצליחה. השליחות נגמרה בקריסה מהדהדת, 12 המרגלים שלחו, חזרו, ובכו, וביקו, והסיטו את כל העם נגד ארץ ישראל, וזה נגמר בגזרה הנוראה ביותר של חטא המרגלים, שעד היום, תשעה באב, זה יום של צרות, ויום של גזרות והשמדות שלא נדע, עד היום אנחנו עוד משלמים על חטא המרגלים. חלפו 40 שנה, ואותו יהושע בן נון, שהיה אחד מהמרגלים, וראה איך הם נפלו, ושמע את ההתמוטטות שלהם, והיה שם באותם לילות, כשהם המציאו, כשהם העלילו את העלילה הנוראה הזו על ארץ ישראל, כשראה איך שהעלילה הזו הולכת וצומחת. אותו יהושע, אחרי 40 שנה, לא נבהל, ומה עושה? אותו הדבר, שולח שוב מרגלים. הוא לא אומר, רגע, אצל הרבי שלי זה נכשל, אז אצלי זה יצליח, אני יותר גדול ממוישה רבינו. לא, אצל מוישה זה לא הצליח, ואצל יהושע, כשהוא שולח שם את שני המרגלים ליריחו, פתאום זה מצליח. למה? אז א', איך יהושע לא חשש, וב', למה באמת אצלו זה הצליח? איך ייתכן שדברי הרב ודברי התלמיד, ושומעים לתלמיד ולא שומעים לרב? איך ייתכן שהמרגלים של יהושע הצליחו ולא נכשלו וחזרו ועשו את עבודתם וסיפרו שיריחו מוכנה לכיבוש? ואילו אצל מוישה רבינו זה לא הצליח, מה ההבדל? מובא בספרי חסידות נקודה מדהימה ואני אומר אותה בשני משפטים למרות שהיא ראויה לשיעור שלם. מוישה רבינו שלח את המרגלים לראות את כל הארץ. 40 יום הם ריגלו את כל הארץ. יהושע בן נון שלח רק ליריחו. ההבדל היה בהיקף של המשימה, בהיקף של השליחות, בהיקף של התביעה העצמית. מוישה רבינו שלח מרגלים אל כל הארץ, כי מוישה רבינו רצה להצמיח יהודי מלמעלה עד למטה. רצה לעורר יהודי שחווה שינוי בשכל, במידות, וזה גם מחלחל החוצה אל המחשבה דיבור ומעשה. יהושע אמר לו, זה שינוי גדול מדי, אנחנו לא אוחזים שם. זה יפחיד אותם, זה ימוטט אותם. הם יחזרו ויגידו, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. אנחנו לא יכולים להשתנות, להגיע לכיבוש מוחלט כזה. מה עשה יהושע? שלח את המרגלים רק ליריחו. יריחו, אומרת עליה הגמרא, מנעולה של ארץ ישראל. היא הייתה המנעול, עד היום גשר אלנבי מגיע ליריחו, המעבר מירדן לארץ, ממזרח למערב, הוא דרך יריחו. יריחו, אומרת הגמרא, מנעולה של ארץ ישראל. ובמובן הפנימי זה אומר, יהושע אמר, בוא נדבר על המנעולים, בוא נדבר על השערים, בוא נדבר על המחשבה, דיבור ומעשה שלנו. גם אם בפנים אנחנו הרוסים ורקובים, ולא נמצאים במקום הנכון, אומר יהושע בן נון, תעזוב את הפנים. תתחיל עם נר אחד, תתחיל מהחוץ. במקום לפעול מלמטה למעלה, תפעל מלמעלה למטה. תקבל על עצמך שלא משנה מהמצב הפנימי שלך. אתה חושב טוב, אתה מסלק את המחשבות השליליות, וממלא את הראש עם מחשבות חיוביות. לא משנה איך המצב רוח שלך, כלפי החיים, כלפי האישה, כלפי הילדים, כלפי העבודה שלך. אתה דווקא מדבר טוב, אתה מכיר טובה, אתה מתאמץ בדיבור לראות את הטוב של החיים. וכך במעשה, אתה מתאמץ לקום ולעשות טוב, כמו שהרבי אמר לאותה אישה, להתנדב שעה בשבוע, כדי להרגיל את עצמי לסבלנות, להרגיל את עצמי לרגישות, להרגיל את עצמי להקשבה. המעשה, דיבור ומחשבה יעוררו כוונה, הבגדים יעוררו מצב רוח, כמו שלפעמים אישה יודעת שכשאין מצב רוח, אז דווקא מתלבשים טוב, וזה נותן מצב רוח. כך ברוכניס, הבגדים החדשים יפעלו פנימה, ישנו אותנו לבפנים, ובסופו של דבר ירימו גם את השכל והמידות. חנוכה שמח, זאת חנוכה שמח, כל טוב שניקח את האור הזה לכל השנה, ושהוא ימשיך להיות מוסיף והולך, בכל המובנים, במחשבה, דיבור ומעשה, בשכל ובמידות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.